שלום מאזינים יקרים, מה אם היינו יכולים לקחת תרופות או לקבל תרופות או טיפולים מיוחדים חדשניים ביותר בלי להכניס כימיקלים לתוך הגוף שלנו? אז בפרק הזה אני הולך להראות לכם ביחד עם מיכל מילגרום, חברתי היקרה והמורה הדגולה, בפרק שבאמת פותח את האפשרויות של התודעה לריפוי. בפרק הזה מיכל ממש שיתפה איתנו איך היא רשמה תרופות תודעתיות למטופלים שלה, ואת ההשפעה העמוקה שהייתה על זה על החיים שלהם, ואיך אנחנו יכולים לקחת את זה לחיים שלנו כבר עכשיו, ולהתחיל להשתמש בכלי המטורף הזה שנקרא תרופות מהתודעה. אז מקווה שתהנו. אם אתם כאן פעם ראשונה, אז ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי. אני דן לוסטיג, והמטרה שלי פה בפודקאסט הזה זה להזכיר לכולנו את היכולת הטבעית של הגוף שלנו לרפא את עצמו, כי אתם יודעים לרפא את עצמכם כבר, והיכולת הזאת זמינה לכם, ולא רק זה, זה גם יכול לקרות מאוד מאוד מהר. אז אם אתם אוהבים את הפרק, בבקשה, רק תכתבו משהו בתגובה, תפיצו, תנו איזה דירוג, כדי שיוכל להגיע ליותר אנשים, המתנה המדהימה הזאת של ריפוי עצמי. יאללה, תהנו מהפרק, אוהב אתכם המון, ביי!
הרגשתי שבמשך 15 שנים אני לומדת המון 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 תחומים ברפואה משלימה, ואני הרגשתי שאני לא יכולה לגעת בנפש של האדם. הרגשתי שאני ממש תקועה. ואז פתאום איזה יום אחד נפגשתי באיזה סרטון של דן, ריפוי עצמי, ואמרתי, אוקיי, זה מעניין. החלטתי שאני נרשמת לקורס של השישה שבועות, ואני ממשיכה ישר להכשרת מטפלים. דן ומיטל משדרים ממש אמונה בתהליכים שהם בנו. המפגש הראשון מוריד לך סימונים וכבר נותן לך כלים איך להסתכל בצורה אחרת על הבעיה שלך. וברגע שגיליתי את זה, זה היה מין כזה, זהו, שחררתי את זה. אני חושבת שרפואת על ופרואקטיב זה מתנה לחיים. אני ממש מפעילה תהליכים שלמדתי אותם בקורס. התהליכים האלה, מה שיפה בהם זה שהם פשוטים, הם עמוקים והם מדויקים. אנשים זוכים ואני זוכה להראות להם את הדרך לריפוי העצמי. בעצם כל הריפוי נמצא אצלהם, הם רק צריכים לדעת איך להגיע לשם. וזה מוכח, זה עובד בשטח.
יס, אין עליך במקצועיות, בלט.
מיכל, מה העניינים?
וואלה.
טוב, אז מה אנחנו יכולים לדבר? בואי תספרי לי, מה זה פרוטוקולים של ריפוי?
פרוטוקולים של ריפוי יושב על ההבנה שבעצם המערכת המודעת שלנו, או כל התת מודע שלנו, לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות.
כן.
ולכן הגוף יכול לקבל כל ריפוי כלשהו, כמו שהוא מקבל ריפוי שמגיע ריפוי חיצוני, מה שנקרא אפקט פלסבו למינאו. פרוטוקולים של ריפוי זה מצב שבו אני עובדת עם מטופל, שאני מזהה שיש שם איזושהי, שיש רמת מודעות מספקת, שיש כבר בסיס כלשהו של הבנה שהמוח אין הבדל בין דמיון למציאות, ואז אני פשוט מתקשרת לו תקשור שלם של פרוטוקול שלם, שאני ממש מורידה לו טיפול, שהטיפול הוא אנרגטי, אבל הוא כמו טיפול מציאותי לחלוטין. סתם לדוגמה. יש לי בחורה שיש לה, אני היום כמעט ולא מטפלת, אבל אני מהיחידים שאני מטפלת, גם המטפלים שלי עושים את זה, אבל היחידים שאני מטפלת, יש לי בחורה שיש לה סרטן לדוגמה, והיא מקבלת ממני, איך אני אסביר את זה בצורה הכי פשוטה בעולם, היא מקבלת ממני אינפוזיה אנרגטית בצבע בזוקה, שזה יורד לי בתקשור, אני רואה את זה מול העיניים פשוט. אני מחברת אותה כל יום בשמונה בבוקר, היא כותבת לי, התחברתי, אני מזרימה את האנרגיה, ואנחנו כל פעם מתקשרים כמה זמן זה ייקח, אוקיי? לדוגמה, היא קיבלה פעם שלושה סשנים של שמונה ימים. ומה שקורה בשמונה ימים האלה, שהיא מקבלת אנרגיה, המערכת שלה מבחינתה מקבלת אינפוזיה לכל דבר, אחד כי סומכת עליי, שתיים כי יודעת שככה זה עובד.
כן.
ומה שעושה הבזוקה הזאת, היא נצמדת לתאים הסרטניים, אוקיי? ומפרקת אותם מההקשרים שנוצרים עם התאים הרגילים, אוקיי? והיא פשוט מצמצמת לה את הסרטן במקום שאחרים, הרפואה אומרת לא.
וואו.
זה קטע הזוי לגמרי.
זאת אומרת, ראיתם כבר כאילו...
בטח שראינו תוצאות, כי הייתה אמורה למות באפריל שנה שעברה.
וואו.
אוקיי? יש לנו מלא 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 דברים כאלה. אני אגיד לך איפה זה התחיל, שזה הכי משעשע.
כן.
לפני המון המון שנים, היה לי מטופל עם מניה דיפרסיה. והמטופל עם מניה דיפרסיה, אור שלי להרגיש בבית, המטופל עם המניה דיפרסיה, בשלב מסוים לא הייתה ברירה, והיינו צריכים להשפז אותו בבית חולים.
פסיכיאטרי.
כן, בבית חולים פסיכיאטרי, זה היה איזושהי התפרצות מאוד מטורפת, זה היה בחור שהוא היה מעבר למטופל, הוא היה מטופל שלי.
ההתפרצות הייתה מנית?
ההתפרצות הייתה מנית, והוא היה חבר של בעלי, הוא יצא עם חברה, אבל אני הייתי בן אדם היחיד שהוא שמח, הוא היה נכנס אליי לקליניקה פעם בשבוע, והיינו עושים עבודה שם, ואז הייתה התפרצות מנית נוראית, כאילו ברמה כזאת שהוא שבר לי את הזכוכית הקדמית של הרכב, כאילו היה פסיכי לגמרי, אבל לא הייתה ברירה, היינו צריכים להשפז אותו, עשינו איזשהו מהלך שם בשיתוף פעולה עם אמא שלו, וקצת רימינו אותו, ופשוט השפזנו אותו. כן, לצערי יש לי איזו היסטוריה כזאת, השפזתי כמה כבר בזמנו. ואז כשהוא נכנס להשפוז, אחד הדברים שעושים להם, בדרך כלל זה נותנים להם כל הדברים כמו ליטיום, כל הדברים שהם מרגיעים.
מרגיע את המניה.
אבל הוא לא הצליח להתאפס בשום פנים ואופן. ויום אחד הגעתי אליו לבקר אותו. זה היה דרך אגב בטירה, בית חולים פסיכיאטרי. ונכנסתי אליו, הוא אמר לי, מיכל, זה לא משנה מה נותנים לי. אני כאילו לא מצליח למצוא את האיזון, אני לא יודע אם אני במעניין, אני לא יודע אם אני לא במעניין, אני לא יודע, אני מרגיש מחובר לאלוהים, אני לא יודע אם אני מחובר לאלוהים כי אני במעניין, אוקיי, או שאני פשוט מחובר לאלוהים כי אני מחובר לאלוהים, אני מאבד כל הזמן את הריכוז, אז ואז אמרתו, תשמע, אנחנו כל הזמן הזה עבדנו, וכל הזמן הזה בנינו את ההבנה שהמוח שלך לא מבדיל בין דמיון למציאות, ואצלך במקרה זה איבד את הגבולות, כי זה בעצם מניה דיפרסיה. ומה שקורה במניה דיפרסיה, זה המוח מאבד את הגבול של בין מה שנקרא דמיון למציאות, והוא כאילו הולך לקצוות.
כן.
אמרתי לו, תשמע, בוא נתחיל לעבוד עם משהו הכי פשוט בעולם. אז היה לו בזמנו שעון. והשעון שלו היה שעון אנלוגי, לא דיגיטלי. אמרתי לו, תקשיב. אני רוצה שתסתכל כרגע על השעון. תגיד לי מה קורה בשעון. הוא אמר לי, אני שומע את הפעימה. טק, טק, טק. אמרתי לו, מצוין. הוא אומר לי, אבל זה לא חוכמה, אני עכשיו מאוזן. אמרתי לו, אבל מה שאמרת כרגע זו החוכמה. כי כשהשעון משמיע את הפעימה, טק, 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 אתה יודע שאתה באיזון. ואז גם אם יש לך מחשבות על חיבור לאלוהים, תדע שהן באות מתוך איזון. אבל אם זה לא מאוזן, אתה תשמע את השעון, את הפעימות, שהן לא נמצאות בסדר. אין להם את הטק, תהיה לך טק, או לא פעימה וכאלה. מה שקרה עם הבחור הזה, זה היה מדהים. מה שקרה עם הבחור הזה, שהוא התקשר לה אחרי 3 ימים, הוא אומר לי, את פשוט לא מבינה מה עשית. את נתת לי ממש כלי לדעת מתי אני על איזון ומתי לא איזון. כבר תפסתי את עצמי פעם אחת בחוסר איזון, הלכתי וביקשתי וסידרו לי את הכדורים. הבחור תוך 3 שבועות השתחרר מבית חולים.
וואו.
זה היה מטורף, זה היה מטורף. ואיזה 3-4 שנים אחר כך הוא הרים לי טלפון, אחרי שכבר הכל היה בסדר, וכבר כאילו היה משוחרר, והקים עסק מחדש, ואתה יודע, בדרך כלל אנשים מאוד מאוד חכמים, זה בחור מבריק.
כן.
ואז הוא סיפר לי שהוא הרים לי טלפון, אמר לי, מיכל, משהו לא בסדר, אני מתחיל לשמוע את ה... אני מתחיל לקלוט שאני עצבני נורא, ואני מתחיל להרגיש את הרמזים שאולי משהו לא בסדר, ואז אמרתי לו, לך לשעון. הוא אמר לי, את צודקת. עכשיו, באותה תקופה הוא לא היה עם שעון, הוא שם שעון, תוך 3-4 ימים הורים לי טלפון, אני אומרת לו, איפה אתה? הוא אומר לי, השפזתי את עצמי, בגלל שהפעימות של השעון לא מסודרות בקצב.
וואו.
Okay? וזה היה מדהים, וזה פתח לי את ההבנה שאפשר להשתמש בכל מיני, כל מיני כלים כדי לשחק עם המוח, מכל מיני כיוונים. זה התחיל, זה היה מדהים, זה התחיל משם, עבדתי אחר כך עם הרבה מאוד אנשים שהם, הרבה מאוד אנשים שהם מאנים דיפרסים, באותה תקופה עבדתי על טכניקות שפיתחתי סביב הרעיון של השם.
וואו, אומץ. אני לא מטפל באנשים עם מאני דיפרסיה. זה... במצבי קיצון תודעתיים. זאת אומרת, איפה שיש רקע פסיכוטי או פחד פסיכוזה, אנחנו עובדים מאוד מאוד עמוק, אני לא מרגיש בטוח להכניס אנשים כאלה. במצבים כאלה.
אז אני אגיד לך משהו. קודם כל, זה בחר אותי. זה לא היה בכלל שאלה. אני תמיד הייתי מאוד מאוד מסתייגת מזה בזמנו, והייתי אומרת, תשמעו, זה צריך טיפול ככה, טיפול, טיפול, טיפול. אבל היו מגיעים אליי אנשים שכבר מאוד פתוחים בעולם התודעה והרוח.
כן.
שהם כבר, שהם קצו בטיפול הפסיכולוגי. הייתי מכריחה אותם להיות במעקב פסיכיאטרי במקביל למה שעושים איתי. ופשוט הייתי עובדת אותם, וזה פשוט בחר אותי. זה בהתחלה הגיע כמו הבחור הזה דרך חברים למרחב. אני פתאום קלטתי שהבחור הזה היה בעצם הבן אדם הרביעי שהשפזתי. אוקיי? שהכל היה מהסביבה שלי. הבנתי שהיקום לימד אותי מה לעשות.
כן.
ותקופה מאוד ארוכה הייתי עובדת עם, ספציפית עם הפרעות ביפולריות.
וואו.
ספציפית עם הפרעות ביפולריות. ואז גיליתי שאני פשוט למדה מהם מה הם מקבלים, איזה תרופות הם מקבלים בזמן שמאזנים אותם. למדתי לעומק את כל התרופות. ואז יום אחד בא אליי אחד הבחורים האלה, וזה מעניין כי הם היו ארבעה גברים. דרך אגב, אתה יודע מה שהכי משעשע? שבעלי לשעבר, משעשע במרכאות, כן? שבעלי לשעבר כל הזמן היה מסתכל על זה מהצד, וכל פעם היה אומר לי, מיכל, את יודעת, הפחד הכי גדול שלי זה כזה דבר.
כן.
היום הוא מאובחן עם מאניה דיפרסיה.
וואו.
זה הכי, כן, קוריוז. אז זה פגש אותי מכל הכיוונים, זה היה שם, זה כאילו לא בכלל משהו ששאל אותי. ואז יום אחד הגיע אליי אחד הבחורים האלה, ואמר לי, תקשיבי, מיכל, אני לא יכול יותר לקחת את התרופות האלה, כי יש להם הרבה מאוד תופעות לוואי, אני מרגיש שזה מחבל לי את המוח. ואני מרגיש שכל היצירתיות המטורפת הזאת, היא פשוט הולכת לאיבוד.
כן.
כן, ספר לך סיפור, אפרופו קוריוז, שאחד מהם סיפר לי פעם שהיה מאושפז באחד הבתי חולים הפסיכיאטרים בארץ, והוא היה אומר שהיה איתו מישהו שהוא אדריכל מאוד מאוד גדול, אוקיי? שמה שקורה עם האדריכל הזה זה כזה דבר, חצי שנה הוא לא לוקח כדורים, בחצי שנה אלה שהוא לא לוקח כדורים, הוא מתכנן מלא מלא בניינים, הוא עושה מלא 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 דברים, הוא עושה פסיכי, כי הוא באטרף של מניה, הוא יוצר מלא יצירות.
כן.
יש לו צוות שלם במשרד שיודע את זה, אוקיי? ואז בחצי שנה הזאת, או בכמה חודשים הזה, הוא יוצר מלא 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 דברים, ואז שהוא נופל לדיפרסיה, הוא משפס את עצמו בבית חולים, או לפעמים בבית חולים חצי שנה, שבעה חודשים וכדומה, אבל בזמן הזה כל הצוות שלו לוקח את כל מה שהוא ייצר בחודשים אחרים, והם מראים כאן בניינים בארץ.
וואו.
פסיכי, זה פסיכי היכולות שלהם. ואז משהו אמר לי, את אותו בחור שהיה אצלי, הוא אמר לי, תראי מיכל, אני לא יכול יותר לקחת, זה מחבל לי את המוח. אמרתי לו, אוקיי. אבל המוח לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות. אנחנו יודעים את זה. זה מדהים, כי זה דברים שעשיתי לפני המון המון שנים, וזה היה מאוד חזק, ואז גם יצא הסרט הסוד, זה היה ככה מאוד גיבה אותי, זה היה מדהים.
מה, 2008 זה יצא הסוד?
ממש, ממש. אני מדברתי לך על דברים שעשיתי בסביבות 2000, זיו נולדה ב-2004, זה דברים של 2005.
וואו.
אוקיי? ואז הוא אמר לי יום אחד, את יודעת, אני לא מסוגל לקחת את זה. אמרתי, תשמע, אבל המוח לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות. אוקיי? אז אם המוח שלך רגיל לקחת כדור שמאזן לך את המוח, מה דעתך? שנעשה משחק בינינו, בוא ננסה מה שלנו להפסיד. אוקיי? אני אתן לך את הכדורים האלה רק אנרגטית. אוקיי? אתן לך את הכדורים האלה אנרגטית, ואתה תדמיין כל יום שאתה לוקח כדור ונראה מה זה עושה. התחלתי איתו ככה, ואז הגיע אליי לקליניקה, מעניין שכל הדברים האלה למדתי על גברים, אף פעם לא שמתי לב. הגיע אליי בחור שהוא, אמא שלו הייתה מטופלת שלי, וגם הוא היה מטופל שלי, והוא היה בחור עם הפרעות חרדה מאוד 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 רציניות. ברמות כאלה שהייתי נכנסת איתו לקליניקה, היינו, הוא לא היה מסוגל לשבת, אז הייתי הולכת איתו, כאילו שעה וחצי, הייתי הולכת איתו מצד לצד של הקליניקה, כך היינו מנהלים את הטיפול בהליכה. כי הייתי קוראת לו שיעור ספורט שלי. כולה מסוגל לשבת, הוא היה מסוגל, ממה מתיישב, הוא היה מגיע להפרט, להתקף חרדה. ואז שאלתי אותו, תגיד, באיזה תקופות אתה כן רגוע? אז הוא אמר לי שכשלפעמים הוא היה מגיע לאשפוז יומי, בשלוותה, ושם היו נותנים לו כדורים, אז היה מצליח להרגיע אותו. אמרתי לו, מהמם, אז למה אתה לא עושה את זה כרגע? הוא אמר לי, אני, יש לי בעל יעבור, אני לא מוכן יותר להיכנס לשלוותה. אמרתי לו, אוקיי, אז מה דעתך? אמרתי לו, כמה אתה סומך עליי? הוא אומר לי, אין, את, ככה, את הצלת את אמא שלי, אז את גם אלוהים בשבילי. אמרתי לו, טוב, אלוהים אני לא, אבל בואו נעבוד. אמרתי לו, תקשיב, אני אעשה איתך איזשהו, לא, אני אדייק. באחד הפעמים היה לי הסכם איתו, שאם הוא זקוק לי, אני עוזב את הכל ומרימה לו טלפון, אוקיי? גם אם אני מטופל אחר, גם אם הכל, כי הוא היה נכנס לבעלות. יום אחד, זה היה ממש תחילת היחסים שלי ושל אברהם, זה אומר שאנחנו קופצים כבר בשנים, ואנחנו ב-2014. אני לוקחת את אברהם בפעם הראשונה לבת מצווה של, בצד של הקלה, מה שנקרא, של חברים שלי. הוא לא מכיר שם אף אחד, אני בת משפחה, ממש, אני ואברהם אולי חודש ביחד. ואני ככה יושבת שם, והילדים יושבים איתנו, ואברהם לא מכיר אף אחד, והוא כזה הכין אותי 10 שעות מראש, שאני לא יזוז ממנו, שלא ככה, שלא כן. עמד אותו בצורה לא נעימה. ואז אני קולטת שהבחור הזה מרים לי טלפון. אני קולטת טלפון, ואני יודעת שהוא מרים לי טלפון, זה רק שיש קרייזס, אחרי כבר תקופה שאני כבר עובדת איתו כמה חודשים טובים, ואני יודעת שיש שם משהו רציני, ואני כאילו לא יודעת מה אני עושה. כאילו, ערב, אני בבת מצווה, והוא סוגר, ואני לא עונה, והוא מתקשר עוד פעם, ואברהם כבר מבין את הקטע, ואברהם אומר לי, הבנתי, לכי. ואני עונה לו לטלפון, ואני אומרת לו, מה קרה? אז הוא אומר לי, אני בהתקף, אני בכניסה לשלוותה, אני בטירוף, אני כאילו, אני לא מצליח, את חייבת לעזור לי. אמרתי לו, תקשיב, אני נמצאת בבת מצווה כרגע, אני לא יכולה, ואם אתה בשלוותה, אז הפסיכיאטר עוד מעט יראה אותך, אז כאילו, למה אתה צריך אותי? אז הוא אומר לי, אני לא יכול, יש פה תור מאוד גדול, עד שיגיע התור שלי לזה, אני אמות בינתיים, אני לא יכול. ואז אמרתי לו, תקשיב לי טוב, ככה, בכל הכי סמכותי שיש, תקשיב לי טוב ותקשיב מה אני עושה כרגע, למה אתה אצל הפסיכיאטר? הוא אומר לי, אני רוצה שהוא ייתן לי את הכדורים. אמרתי לו, אז עכשיו אני נותן לך את הכדורים, תחזיק את היד מקובץ. הוא אומר לי, טוב. אמרתי לו, אני שמה לך כדורים אנרגטיים באמצע ביד כרגע, אוקיי? תפתח את היד. הוא אומר לי, פתחתי. אמרתי לו, כמה אתה כדורים רואה? הוא אומר לי, 2. אמרתי לו, מדויק, זה בדיוק מה שעשיתי. עכשיו, זה לא נכון, כי לא דמיינתי זה, אבל הייתי חייבת לבנות לו ביטחון. ואמרתי לו, ובאיזה צבע הכדורים? הוא אומר לי, כתום וסגול. אני אומרת לו, יו, זה לא יאמן, בדיוק מה שתכננתי. הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, כן. אמרתי לו, אתה מדויק. הוא אומר לי, כן, ככה. הכל המצאה באותו רגע, כי אין לי ברירה. אני הולכת בחוץ, הבר מצווה, הבת מצווה שם, ואני כאילו זה. ואני אומרת לו, עכשיו תקשיב טוב. אתה קם עכשיו, ואתה הולך לשתות, אתה מדמיין שאתה בולע את הכדורים האלה, אבל אני רוצה שאתה גם תשתה כוס מים אמיתית. הוא אומר לי, אני לא מסוגל לקום לכוס מים. אמרת, זה לא מעניין אותי, אתה ראית איך היית מדויק עכשיו, עכשיו אתה הולך לכוס מים. הוא הולך לכוס מים, אני אומרת לו, אתה ממש עושה את התנועה של הבליעה, אתה בולע, ותוך רבע שעה הכדור ישפיע אליך. הוא שותה את הכוס מים, הוא אומר לי, מיכל, אני סומך עליך, זאת אומרת, אני אומרת לו, עכשיו תקשיב לי טוב. אוקיי? אתה עוד חצי שעה מרים לי טלפון, כי הוא אמר לי, יש תור ענק לפסיכיאטר, אמרתי לו, עוד חצי שעה אתה מרים לי טלפון, ואתה אומר לי, מה קורה? הכדור כבר יתחיל לעבוד, בינתיים אתה תראה. טוב, אני חוזרת, אני אומרת לעצמי, כמה אומץ יש לך, אלוהים, כאילו, מאיפה הבאת את זה עכשיו? אבל אתה יודע, היה לי ביטחון, כי ידעתי שהוא במקום, שהוא תחת כבר בתור לפסיכיאטר, אז הייתי רגועה. ואז אני נכנסת חזרה לבר מצווה, וככה אברהם מסתכל עליי, הוא אומר לי, הכל בסדר? אמרתי לו, יחסית, ומאותו רגע אני צמודה לפלאפון, כי אני מחכה שהוא ירים לי טלפון. עכשיו, עובר חצי שעה, אין טלפון, עובר 45 דקות, אין טלפון, שעה, אין טלפון, ואני אומרת, אני לא ירים לו טלפון, כי אני כאילו, אני גם מצד אחד שדרתי לו סוג של ביטחון, גם אני צריכה להיות בבת מצווה הזאת עם הבחור החדש שאני יוצאת איתו חודש, ואני מביאה אותו לבת מצווה של המשפחה, כאילו, מה? שעה וחצי אני מרימה לו טלפון, אני יוצאת בבת מצווה, כאילו אברהם אומר לי, את נראית מוטרדת, תרימי טלפון, אני מרימה טלפון, אני שומעת אותו, מיכל, מה ענייני? מה קורה? אני אומרת לו, מה זאת אומרת מה ענייני, מה קורה? אני לא נושבת שם, מה קרה? מה הפסיכיאטר אומר? הוא אומר לי, לא הלכתי לפסיכיאטר. אמרתי לו, למה לא הלכת לפסיכיאטר? הוא אומר לי, מיכל, לתת לי כדור רבע שעה, הכל נרגע. ומה שקרה מאז עם הבחור הזה, שהתחלתי ליצור לו פרוטוקולים שלמים. זה היה מדהים. החרדה שלו יושבת על המון המון סעיפים. הוא היה צריך לנסוע, נגיד, לעלות על אוטובוס ולנסוע. הייתי אומרת לו, אוקיי, אני מייצרת לך כרגע כדורים. כמה כדורים יש שם? 12. מעולה, מדויק. אוקיי? איזה צבעים? כן, מעולה, מדויק. עכשיו, בשלב מסוים כבר המשחק היה שקוף לשנינו, אבל זה עשה לו עבודה. הוא היה מדמיין שהוא בולע את הכדורים. אוקיי? והוא היה מצליח לעלות על האוטובוס. עכשיו שוב, אני רק מסתייגת ואומרת שחשוב להבין שהייתה עבודה, שמדובר על אנשים שעשו עבודה של הבנה מה זה עולם המודעות,
כן.
והבנה שהמוח לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות. אני בחודשים הראשונים בזמנו הגדרתי את עצמי אז מאמנת חשיבה חיובית, כי לא יודעת איך להגדיר את עצמי. הייתי שוטפת להם את המוח עם מלא מחקרים, עם מלא פה, הייתי ממש בונה להם את המערכת אמונות, אבל ברגע שהייתי מתחילה לעבוד ככה, זה היה פסיכי, תקשיב דן, הוא עשה רישיון על רכב עם הכדורים האנרגטיים שלי.
וואו, מדהים.
זה ממש היה מדהים. כאילו מטירוף. ואז אמרתי, רגע, שם אני יכולה לעבוד עם כל המניו דיפרסיות למיניהם, אוקיי? פה כבר עובד לי עם דיפרסיה הכדורים, אני יכולה להתחיל להכניס את זה לעוד תחומים. ואז התחלתי לעבוד עם אינפוזיות. התחילו להגיע אליי באותה תקופה הרבה מאוד אנשים שיש להם המון המון תופעות לוואי. אתה יודע, זה תמיד בא בתקופות. כשאתה מטפל, זה תקופות. תקופות, כולם כאלה. תקופות, כולם כאלה. זה מדהים. אז התחיל להגיע אליי מלא 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 אנשים שיש להם, שמתמודדים עם סרטן, במלא מלא תופעות לוואי. אז פתאום מצאתי את עצמי, אומרת, אין בעיה. עכשיו, אני כל פעם, אני אומרת בדיעבד, מאיפה האומץ? כאילו פינוקיו אף היה נשא ענק מרוב שקרים שהייתי מספרת, אבל זה היה עושה עבודה. והייתי אומרת, אוקיי, כל פעם שאת לפני חימו או משהו, בבקשה לסמס לי. ואז כשבן אדם היה מסמס לי, הייתי אומרת, מעולה, אני מחברת אותך עכשיו לאינפוזיה, בזוקה הגיעה יותר מאוחר, כן? כן. אני מחברת אותך כרגע לאינפוזיה, ותמיד היו שואלים אותי מה עושה האינפוזיה, הייתי אומרת, היא מנקה את תופעות הלוואי.
מדהים.
זה היה עובד.
מדהים. את יודעת שיש אנשים שעשו מבחן פלסבו לתרופות של חימו, אמרו לאנשים שהם מקבלים חימו, ולפי הפרוטוקול שאנשים נותנים להם חימו, מקרים להם את כל התופעות לוואי של החימו. ואז מעניין מה יקרה, כן? מעניין איזה התנאיה זה יוצר על המוח, שאתה מאמין שזה מה שזה ייצור, זה יוצר. אז לקחו קבוצה של אנשים ואמרו להם שהם נותנים להם חימו, כמו גם לפי הפרוטוקול, הקריאו להם את כל התופעות לוואי, 30% מהם השילו את השיער, נהיו רזים, הפכו לראות כמו אנשים שמקבלים חימו, והזריקו להם רק תמיסת מלח, רק אינפוזיה רגילה של מים.
אז בוא אני אספר לך סיפור, לא ממחקרים, ממה שקרה לי, לא ממזמן, לפני 4 חודשים, חודשיים לפני המלחמה. אני היום לא מקבלת מטופלים אחד על אחד, ממש מעט. והייתה אצלי איזושהי מישהי, אשת עסקים, מדהימה, שיש לה מלא מלא חרדות. היא כל פעם באה עם בקבוק מים. אז אמרתי לה, תקשיבי, אני מתחילה עכשיו מתדרת לך את המים. עכשיו, שוב, הראתי לה מחקרים, אני תמיד תומכת את זה בזה, במיוחד שאנשים הם מאוד אנליטים. כן. ואמרתי לה, תקשיבי, המים כרגע מתודרים. כל הפגישה ישבתי, הכנסתי אנרגיה למים, עשיתי מים, אמרתי לה, גם הרעיון של המים מדהים, שכל פעם שאת תשאירי קצת מים, המים, כיוון שהם משנים, כאילו, הם יודעים לשכפל את עצמם. אמרתי לה, המים האלה, אני מכניסה לך רגיעון. כל פעם שאת תשתי מהמים האלה, את פשוט תירגי. היא התקשרה אליי בערב, היא אמרה לי, מיכל, מה עשית לי? אני כולי סחרחורת, אני כאילו כמו על איזה, על סמים, מה עשית לי? מה עשית לי? אמרתי לה, זה הרגיון, זה התופעות לוואי. Okay? כי ככה היא הגיבה. היא הייתה ממש במקום הזה. זאת אומרת, אתה יודע, מה שאתה סיפרת כרגע, יש בספר של דיספנזה, יש לו את הספר שנקרא התמה פלסבו. יש שם סיפור מטורף. יש שם סיפור של מחקר שנעשה על ניתוח בברך.
כן.
אתה מכיר את הסיפור?
בשנות ה-70.
לקחו למעשה קבוצה של אנשים שהיה להם בעיה פיזית בברך, והמנתח לא ידע אם הוא באמת עומד לנתח אותם כן או לא ברמה כזאת כדי לא להשפיע. הכניסו אותם לחדר הניתוח, פתחו אותם והכינו אותם למצב ניתוחי, אוקיי? ורק אחרי שהם היו כבר פתוחים, המנתח קיבל את את הפתק, האם הוא מנתח כן או לא, ובחלק מהמקרים...
את האור הם חתכו, אבל...
בדיוק, הכל חתוך.
והיה שם מרדמה, הם לא ידעו מה עושה שם בדיוק, והראו להם גם סרטון וידאו של ברך של מישהו אחר שמנתחים.
זאת אומרת, ממש נתנו להם את זה, סגרו להם את הברך, הם לא ידעו לעולם, לא לעולם, בשלב מסוים הם ידעו, אבל אם הם נותחו או לא נותחו, וההחלמה היא פנומנלית.
כן, היה שם מספרים של 63% מהאנשים שקיבלו ניתוחי דמה, חזרו לתפקוד מלא, וזה היה אחוז גבוה יותר מהאנשים שעברו ניתוחים אמיתיים.
בדיוק.
כן. וזה גם היה שיפור מאנשים שבכלל לא עברו ניתוח, אז ממש יכולו לראות שהניתוח הזה לא אפקטיבי, ואז גם שינו את הפרוטוקול לניתוחי ברך האלה.
אני זוכרת שאחד הדברים שנתן לי נורא חיזוק להמצאה הזאת שהמצאתי, שלא ידעתי מאיפה היא באה לי, זה בטח סרטון שאתה גם מכיר, של הסרטון של הבית חולים שהיה פעם בסין, שמאז כבר נסגר, שזה הבית חולים ללא תרופות וללא ניתוחים,
שתי הילרים
עם הורה,
קורה.
לא, זה לא קורה, זה המילה שם, היא חשובה, כי המילה, זה נאסה, וכשמתרגמים את זה, זה נעשה. המילה בעברית היא נעשה.
זאת אומרת, ממש מראים איזה שתי סינים כאלה, נכון? עושים את הריפוי האנרגטי הזה, על גידול גדול בבטן של מישהי, בזמן שמצלמים אותו באולטרסאונד, ומשווים אותו לתמונה שלו, ורואים באולטרסאונד, איך כל פעם שהם עושים אסה, 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 הגידול קטן.
בדיוק אסה, זה היה מילה.
אסה, זה המילה. רואים איך הגידול קטן וקטן וקטן וקטן, עד שהוא נעלם.
כן, וזה פסיכי לחלוטין. מדהים. עכשיו, הם גם מסבירים שם שזה אנשים שאומנו לעשות כאלה דברים, רמת האמונה שלהם היא פנומנלית, וגם המטופל עצמו מאמין ביכולת של זה לעבוד, שזה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אחד הדברים, כשהייתי עושה את הפרוטוקולים האלה, הייתי בונה את רמת האמון קודם כל ביני לבין המטופל, ואז הייתי ממציא, עכשיו, כשאני ראיתי את הסרטון הזה, הייתי די, אז אני לא הזויה לגמרי. אבל אני רוצה להגיד לך שמאז, אני לא מכניסה את זה להכשרות הסטנדרטיות שלי, כי ההכשרות שלי עובדות בעצם על הבנת מסע הנשמה, אבל מלא פעמים אני עושה השתלמויות למטפלים שהם כבר בוגרים שלי, ואנחנו עושים את העבודה באמת על הפרוטוקולים. ואני ממש ממש, עכשיו למה זה נקרא פרוטוקול? כי כשאתה עושה משהו חד פעמי למטופל, אוקיי, אז לא נבנית מערכת אמונה. אבל כשאתה עושה משהו שהוא חוזר על עצמו לאורך זמן, ויש לו חזרתיות, אז הוא עושה עבודה מאוד מאוד משמעותית. לדוגמה, פרוטוקול יכול להיות ממש כמו אנטיביוטיקה, שלקחת כל 8 שעות, כולל דיווח, אוקיי? ואחרי 20 ומשהו יום, או אחרי 10 ימים, אם תלוי מהפרוטוקול שנתתי, להחליף את סוג הטיפול, וממש, אנחנו עושים ממש שינויים מרחיקי לכת עם הסיפור הזה. עכשיו, אני לא נגד רפואה קונבנציונלית, אנחנו תמיד אומרים, בואו נשלב בין הדברים ביחד, אבל המקום הזה של ההבנה, של כמה המוח שלנו יכול לנהל את הגוף שלנו, ולאיזה רמות, טוב, אתה רואה את זה אצלך כל הזמן, לאיזה רמות ריפוי ספונטניות יכולות לקרות, זה פשוט כאילו קריטי ופסיכי לחלוטין. והסיבה שאני אוהבת את הפרוטוקולים, זה בגלל שבעיניי זה איזושהי גישת ביניים לאדם שהוא זקוק למשהו הנוסף.
כן, כי את יודעת שעשו אותה, יש את הספר שפה, את רואה הספר הזה לידך, שממש חוקר את ה... ממש חוקר, כאילו, הביאה מלא מחקרים שמדברים על האפקט הפלסיבו, ואיך קוראים לזה Mind Over Medicine של דוקטור ליסה רנקין, והיא ממש מסבירה שם בחלק הראשון של הספר על כל הנושא של אפקט הפלסיבו ואיך הוא עובד. אז רצו להבין מה עובד באפקט הפלסיבו, מה משפיע על זה שזה יעבוד טוב יותר. ומה שגילו, שמתי שאנשים קיבלו תרופה, רק כתרופה, כפרוטוקול, ממישהו שלא הסתכל עליהם, פשוט נתן להם את התרופה, את התרופת פלסיבו, זה עבד, אבל הרבה פחות, ממתי שהיה איזשהו רופא שהסתכל עליהם ונתן להם יחס, והם יכלו להרגיש את הביטחון הזה מהדמות הזאת הסמכותית שהייתה שם בשבילו ונתנה לו את היחס. אז הבינו שהיחס האנושי הוא חלק מאוד 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 חשוב שאני מקבל באפקט לריפוי. ובכלל יש מלא הוכחות שמראות את זה שמתי שיש דמות תומכת או סביבה תומכת בחיים שלי, ביחד עם הריפוי, היא מאוד מאוד תומכת בתהליכי הריפוי וההחלמה של הגוף. וזה מדהים, אני חושב, שמה שאת ספרת פה, כי אנחנו יכולים להעניק לעצמנו, אנחנו יכולים להעניק לעצמנו כל מיני תרופות אנרגטיות כאלה, כל מיני טיפולים אנרגטיים כאלה, ולראות איך ממש, אולי אפילו אפשר לעשות ניתוחים אנרגטיים כאלה.
אתה יודע, זה ממש מדהים, כי היו תקופות שהייתי שמה לעצמי ירח. הירח שלי מתנהגת כמו ירח של בת 80, אוקיי? כשבמיוחד שאני, בתקופות שאני מתקשרת תדרים מאוד מסוימים, עזוי לחלוטין, הירח שלי כואבת, יש לי כאבים ברמות שאני לא יכולה ללכת. עכשיו, זה התחיל כשהייתי עוד אצל גלית בר יוסף בקהילת האלכימאים, והובלתי איתה ביחד את הקהילה. ושם יום אחד, כשנעמדתי על הבמה, התחילו לכאוב לי ממש ערך בכאבי תופת. עכשיו, אמרתי, מה נסגר? כאילו, הייתי בתחילת שנות ה-40 שלי, עם כל הכבוד, אני לא, אין לי איזה שומן יתר או משהו כזה, אין סיבה לכאבי מפרק האלה. ואז אמא שלה, שהיא מכשפה מאוד גדולה, אמרה לי יום אחד, בואי, לחצה לי על איזושהי נקודה, אמרה לי, את מתדרת אנרגיה דרכך, אבל ברפואה הקונבנציונלית, בשלב מסוים הלכתי ועשיתי בדיקות, ויש לי שחיקת סחוס, הייתה לי שחיקת סחוס לכאורה מאוד מאוד מתקדמת בירך, ובמשך תקופה לא טיפלתי בזה, וזה התחיל לפגוש אותי. זה התחיל לפגוש אותי כשאני עושה את המסעות שלי בעולם עם חנה ושרי, שחצי מהזמן זה עבודה אנרגטית, הירך כבי תופת. ואז יום אחד אמרתי, אוקיי, מה נסגר כאן? הלכתי לקבל אולטרסאונד כדי לראות מה אומרת הרפואה הקונבנציונלית, ואז הוא אמר לי שם, את יודעת, מאוד מומלץ ניתוח מפרק ירך, בתוכי אמרתי, זיביבים בבבם, אוקיי? ואז אמרתי, אני יכולה לנתח את עצמי. ובמשך תקופה ניתחתי את עצמי. פשוט נכנסתי פנימה, ניקיתי את הירך מבפנים, ניקיתי את האזורים בדמיון שלי, כן. ניקיתי את האזורים שיוצרים את הסחוס, וצטרה וצטרה, ונתתי לעצמי תרופות. אבל זה מזכיר לי תקופה אחרת, שהייתי שמה, היה לי איזה דלקת שלא נגמרה לי, ואמרתי, רגע, מה עכשיו אני אעשה? אני אכנס למעגל האנטיביוטיקה, נגמר הסיפור. זה לא יצא מזה, אני לא יצא מזה, זה שטויות במיץ עגבניות. שמתי לעצמי בטלפון תזכורות, אמרתי, אנטיביוטיקה לוקחים כל 8 שעות, שמתי לעצמי בטלפון תזכורת רנדומלית חוזרת כזאת, אתה יודע, השתמשתי בכמה, כן? כל פעם בשעה 2, כל פעם בשעה 10, כל פעם בשעה זה.
דמיית כדורים okay. ביד, באיזה צבעים, מה, כמה כדורים, שתיתי ממים?
בול. אוקיי? okay, ממש. דמיינתי שיש לי כדור ביד, ו... אני אתחבר שנייה למשהו נורא חשוב שגם אמרת קודם על הפלסבו ועל המחקרים. יש מחקרים שאומרים שאם הבן אדם לוקח כדור כימי לחלוטין, אבל הוא לא יודע למה הכדור, הוא לא מגיב, בהרבה מאוד מהמקרים הוא לא מגיב לכדור. זאת אומרת, אם מישהו ייתן לך כדור שהוא כדור כימי לגמרי, אוקיי, נגיד סתם לכאב ראש, אבל אתה לא יודע מה זה, הוא יגיד לך זה סוכריה, לא ייגמר לך כאב ראש, אוקיי? זה קטע. עכשיו, ברור שיש חומרים כימי, בלה 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 וכדומה, אבל גם לזה יש משמעות, התפיסה שאנחנו נותנים. אז אני כאילו הייתי לוקחת כדור, הייתי יודעת שהכדור הזה הוא כרגע לדלקת, מחזיקה אותו ממש ביד, רואה שהכדור על הדלקת, אומרת, עכשיו שאני אבלע אותו, הכדור הזה ילך ישר לאזור הדלקת וירפא אותה. עכשיו, תראה מה זה גוף פסיכוסומטי, רק התחלתי לדבר על הירך, הנה הירך שלי אומרת, אני פה, אני מרגישה אותה פתאום. הייתי בולעת כל 8 שעות הכדור, מדמיינת שזה הולך למקום של הדלקת ועושה עבודה. כן, נגמרה הדלקת.
וואו, מדהים.
נגמרה הדלקת, וזה מדהים, כי זה בדיוק מה שאתה אומר, זה כל בן אדם יכול לעשות את זה. כל בן אדם שהתפיסה שלו טיפה קיימת, יכול יכול להתחיל לשחק עם הסיפור הזה. וואי, וואי,
דעתי, יש היום טיפולים ממש יקרים. לטיפול בסחוסים, מה עושים היום לטיפול בסחוסים? גם עושים את זה, כדי שסחוסים יחסיקו הרבה זמן, כי הרופאים אומרים שסחוסים זאת לא רק מה שמתחדשת, וזה... זה לפי דעת זאת לא האמת, כי ראינו מלא סחוסים, מלא עדויות לזה שסחוסים ריפו את עצמם ומרפים את עצמם, עובדה לזה גם בברך שלי, הסחוסים שלי מרפים וריפו את עצמם, אז יש טיפול של הזרקת תאי גזע, שלוקחים לך תאי גזע, יש את הסרום שם מסביב לתאי גזע, שזה תאי גזע תאים לפני שהם התמיינו, ואז ברגע שהם מגיעים לאזור, הם יכולים להשתכפל שם, ואז להפוך להיות כל רקמה שהם נמצאים בסביבם.
אני יודעת, זה טיפול שיציעו עכשיו לבת שלי, כי יש לה רצועה קרועה. Okay, זה סדרה של 3 זריקות, זה 3,000 שקל כל זריקה. כן. עכשיו כרגע יציעו
לה את זה. וואלה, מעולה. כן. אז אולי אפשר לעשות גם זריקות של תאי גזע, אנרגטיות. עכשיו, הרי תאי גזע יכולים לטייל בגוף בכל מיני מקומות.
נכון.
הם יכולים להגיע, כל הזמן בגוף יש תאי גזע. ומה אם אני אומר לגוף עכשיו, אני הולך להזריק פה את התאי גזע האלה, ואני מדמיין שמגיע המזרק עם הנוזל המדהים של התאי גזע ששאבו לי, או אפילו אני יכול לשאוב אנרגטית מעמוד השדרה שלי,
ממוח
העצמות שלי. וואי, בואי לעשות את זה עכשיו. אולי נעשה את זה, אולי תעשי לנו איזה תהליך להזרקת תאי גזע.
תהליך להזרקת תאי גזע, וואו, אוקיי. אני אגיד לך את האמת, אני לא קצת מתקשה לעשות תהליך, בגלל שאין כאן...
אין תהליך.
אין תהליך. זה כאילו נורא נורא אינדיבידואלי. תראה, אני אגיד לך משהו על הסיפור הזה של התאי גזע. אני חושבת שאדם מיומן כמוך יכול לעשות את זה עכשיו piece of cake.
כן, עשיתי ככה.
אני הייתי מתחילה עם אנשים...
לא דמיינתי שאני לוקח תרופה, אני פחות מאמין בתרופות או זריקות, אבל ראיתי ממש איך תאי גזע מגיעים ובונים את הרקמות שלי מחדש, את הסחוסים שלי מחדש. עשיתי זה פעם עם חור בשן. היה לי חור בשן, דעתי שיש לי חור בשן, היה לי תור יום אחרי זה לרופא שיניים, וזה כאב לי כאבות, זה אכלתי קרח, זה כאילו... כאבי טוב, אתה יודע שיש לך חור בשן? אמרתי, טוב, אני מרפא את זה, עצמתי את העיניים, אמרתי, אני מבקש ריפוי. אני לא ראיתי סתימות, אני ראיתי ספירלות של אנרגיה כחולה, מגיעות למטה לתוך השיניים שלי, וממלאות לי את החורים בשיניים, והפסיק לחוב לי אחר כך. הלכתי יום אחרי זה לרופאת שיניים, עשו לי צילום, ואמרו, אין לך שום, אין לך שום חור, שיניים שלך בריאות לגמרי. וגם לא כאב לי יותר. אז אחר כך הופעת שיניים אחרת, אמרה לי, לא יכול להיות, חורים לא נסתמים מעצמם, אבל חורים יכולים להסתם מעצמם.
בטח שיכולים לסתם. יש את הסיפור המפורסם שלי, אנחנו הולכים קצת לנקודה אחרת, ותכף אני אגיד לך שנייה מה לדעתי הבדל, אבל יש את הסיפור המפורסם שלי, שכשהייתי שבועיים עם בעלי הראשון, שהיינו זוג שבועיים, עשינו תאונת דרכים מאוד מאוד רצינית, כן. ושברתי את הלסת בשלוש מקומות, וכל כן. הפרצוף זז לי והתאבט לי.
כן.
ואני הייתי מאוד מאוד כאילו באטרף, שמה, אני רק יוצאת איתו שבועיים, והוא כזה יפה, ואיך הוא ירצה אותי וכדומה, ואז אמר לי הרופא שלי, אמר לי הרופא שקיבל אותי באיכילוב בלילה, הוא אמר לי, הוא השפז אותי בלילה, ואז הוא אמר לי, תקשיב, אם את לא תצליחי לפתוח מפתח של 4 אצבעות, שדרך אגב, עד היום אני לא יכולה לגמרי.
מחליפים לך את הלסת.
אבל לא תהיה ברירה, אנחנו נצטרך לשים לך את המכשיר. זה מכשיר חיצוני כזה, עם ברזלים שמחוררים לך פה מהלחי, כאן, ושמים כדי לאפשר למפרק, להחליף את המפרק, כי אין לי מפרק. פה אין לי מפרק, פה המפרק שבור היה, וכאן ככה. ואני מהמחשבה הזאת, okay, ושם אנחנו מדברים על 2002, אני במחשבה הזאת שאוי ואיווי, ומישהו כאילו יהרוס לי את הפנים,
כן.
שאני רק התחלתי לצאת עם הבחור הזה, אוקיי? Okay? No fucking way. אז בלילה דמיינתי את הלסת שלי, וזכרתי משיעורי ביולוגיה. עשיתי 5 חידות ביולוגיה, עשיתי כן. במעבדה. דמיינתי גולגולת כמו במעבדה. פתאום ראיתי את כל הפרצוף שלי זוהר מבפנים, זוהר כזה שאני עד כן. היום לא מבינה, ובדמיון התחלתי לדחוף את הלסת למקום.
וואו.
פשוט הלסת שלי הייתה ככה, הרכה באמצע שלי זז לפה, שמאלה, אז התחלתי לדמיין שאת הלסת שאני מחזירה אותה כן. ממש בדמיון, עד ששמעתי קליק, אוקיי? ואז שחררתי. ואז קמתי בבוקר, ובא רופיה כזה, רושיה, לבדוק אותי, ואז הוא אמר לי, מה יש לך? עכשיו הייתי בסי הדווין, אני החזרתי לעצמי בלילה את הלסת למקום, ואז הוא אמר לי, כן, ואני באתי מהירח ישר לפה, וקלטתי שהאגו שלי שם עשה בעיות, אבל שעתיים אחר כך הגיע סבב רופאים, והגיע המנהל מחלקה שקיבל אותי ישר מהתאונה יום לפני זה, והוא בעצם קשרו לי את הפה, את השיניים למקום, זה היה סיבוך. וכשהוא הציג אותי, אני הייתי אחרונה בחדר, היו שלושה אנשים בחדר, אז הרופא הרוסי אמר, והנה זאת אמא הסתר לעצמה קסמים, ככה בהומור, והרופא הסתכל עליי, החזיק לי את הפנים, החזיק אותי מכאן, סבבי די כאן, והוא הסתובב עליו ואומר לו, תקשיב, אני לא יודע מה הילדה הזאת עשתה, אוקיי? אבל בבוקר באתי לקחת אותה, כאילו בערב הבנתי שאני באה לקחת אותה הבוקר לניתוח, והבוקר היא כבר לא צריכה ניתוח.
וואו.
זה ממש היה ככה.
חזק.
אבל זה מיומנות, אני חושבת, שנבנית כשאתה הרבה מאוד זמן כבר, בקשר מאוד מאוד חזק עם היכולת הגופנית שלך, בגלל העיסוק שלך אתה כזה, בגלל כן. העיסוק שלי אני כזאת, והיתרון בדברים הפשוטים של הפרוטוקולים, של הלקחת כדור כל 8 שעות, שזה משהו שהמוח מאוד מכיר, זה לא דורש רמת אמון כל כך גבוהה, ואפשר לבנות את האמון דרך, כי אם עכשיו אתה יודע שאתה לוקח, אתה עושה על זה ניסוי, ואתה במשך 7 ימים לוקח כדורים כל 3 שעות, ובשלב מסוים אתה כאילו רואה שזה עובד לך, כבר קל לך לעבוד.
כן.
לעבור לשלב הגבוה יותר.
מה זה שלב הגבוה יותר?
שזה לעשות לדוגמה את ההזרקת, את השאיבה שאתה מדבר, והזרקת מהחצם במקום אחר, וזה הפרוטוקולים שאני עושה כבר, ושוב, אני קוראת את זה פרוטוקולים, כי תמיד זה סדרה של פעולות שאני עושה עם הבחורה עכשיו שאנחנו עובדים לה. אני יכולה להגיד לך יותר מזה, יש לי כרגע חברה מאוד קרובה בבית חולים, שמאחימו קיבלה שבץ,
וואו.
אוקיי? והרופאים אמרו למשפחה, שחלק מהמוח אבוד, והיא ביקשה שאני אגיע לשם, כי אני גם כל הזמן עבדתי איתה גם בפרוטוקולים.
כן.
ואני נכנסתי ואמרתי לה, שרוני, מאמי שלי יקרה, אוקיי, לעשות, להעביר אנרגיה בין העונה השמאלית לעונה הימנית. בין העונה הימנית, ממש מיניות, כן. כל הזמן. אני מישר חיברתי אותה על האינפוזיה בזוקה, שתכף נגיד לך מה הקטע של הבזוקה, אוקיי, בזוקה, ומה שקורה שיש לה החלמה שהם כאילו שוב, היא שוב נחשבת הפתעה רפואית.
מדהים.
כי זה עובד, ולמה בזוקה? כי עד 2012 היו לנו 7 צ'קרות עיקריות, ומ-2012 נפתחה לנו צ'קרה נוספת, כבר נפתחה קצת קודם, התחלנו לשים אליה תשומת לב, שהיא נקראת מקלעת הלב. היא בין מקלעת השמש לצ'קרת הלב, היא נקראת מקלעת הלב, ממש ביניהם. והצבע שלה הוא צבע בזוקה. והוורוד פוקסיה בזוקה הוא בעצם צבע של ריפוי של העידן החדש. כי למעשה לא סתם אנחנו מנהלים את השיחה הזאת, ואולי מי ששומע אותנו חושב שאנחנו קצת...
אני...
כן, אתה רגיל.
את הקוקו מבין שתינו.
עליי, קוקו זה חלק מהעניין. אבל למעשה זה עוד לא הרבה שנים זו תהיה, זה כאילו אנשים פשוט הריפוי הספונטני נהיה חלק, אתה לא סתם זה מה שאתה מלמד, ולא סתם זה המקומות האלה, כי זה חלק מהשגרה.
כן.
אוקיי, אני כל הזמן אני אומרת שאני יודעת שאני אחיה עד גיל 300. לפעמים אני אומרת לעצמי, מאיפה את יוצאת ביציאות כאלה, מה את לא נורמלית, אבל יש לי ידיעה שלא יודעת מאיפה להסביר אותה בכלל. ואני מסתכלת על המציאות, ובמציאות אני מתבגרת, והאור נעשה יותר מקומט, והדברים, אתה יודע, וכדומה, אבל יש לי ידיעה, וכשאני שואלת עצמי איך זה יכול להיות, אני גם יודעת שבטווח החיים הקרוב שלי, זאת אומרת, הנורמטיבי של עד 100 שנה, כבר הרפואה הספונטנית תהיה כבר כל כך חזקה ומשמעותית, שכבר לא תהיה לי בעיה להאריך את תוחלת החיים שלי אחר כך.
אנחנו עובדים על זה.
אני יודעת שאתה עובדים על זה, וזה צריך אנשים כמוך.
כמוך גם, אני התכוון שאמרתי, אנחנו גם את עובדת על זה, אבל מדהים. איזה, יש גם סיפור, שמעתי, של מישהי שקוראים לה מרי דיימונד, יש לה, היא כזה מומחית בינלאומית לפנג שווי אנרגטי, והיא הילרית כזאת. והיא מספרת גם שהייתה בת 17 או 16, היא עשתה תאונה, הפנים שלה נמרחו על הכביש, משהו כזה, והייתה כאילו, הפנים שלה היו גמורות לגמרי, ואמרו לה שהיא מצטרך ניתוח, לחתוך אור מהתחת, לשים על הפרצוף, היא אמרה להם לא תודה, היא עשתה לה לעצמה ריפוי אנרגטי, ראתה את הפנים של הזוהרות, ואחרי, לא יודע אם זה היה שבועיים או חודשיים, הפנים שלה נרפאו לגמרי, ולא היה סימן של הדבר הזה. זאת אומרת, זה אפשרי, בהחלט, והעבודה הזאת עם התודעה, את אומרת, זה מצריך רמת מודעות מסוימת. ובואי תדברי טיפה על רמת מודעות, איך מגיעים לרמת מודעות שאפשר לעשות את הדברים האלה, לפי איך שאת רואה את זה?
תשמע, יש שתי סיטואציות. אחד, שאתה בעצם לאט לאט נפתח, ובונה את העולם ההתפתחות האישית, ועולם הידע שלך וכדומה. ואופציה שנייה, זה כמו שקרה לי לאברהם, איתי, שאתה נכנס למצב האין ברירה. אני סיפור קצר.
כן.
נסענו ל...
דמבל.
לא, הרבה לפני. נסענו לטורקיה בתחילת הזוגיות שלנו, הפעם הראשונה שלקחנו את 5 הילדים לחול. אוקיי? זה גם הייתה הפעם הראשונה שלהם בחול. ואנחנו מגיעים לאיזה ריזורט הכל כלול, שאברהם לא מתקמצן כמובן, הכל הוא חייב לעשות בגדול, זה בערך לא 5 כוכבים, זה בערך 12 כוכבים, כל היום רק פותחים לך את הפה ולא עושים את האוכל במקומך, אבל בתוך הזמן הזה, אברהם מתחיל להרגיש מאוד מאוד לא טוב, והוא בערך איזה חודש לפני, עברנו איתו איזושהי סיטואציה, שחשבו שיש לו משהו בלב, עשו לו צינטור, שבסוף לא היה צריך, לא משנה, אבל אברהם מקבל את אותם תופעות. עכשיו אנחנו באיזשהו מקום ליד הנטליה, שעה מהנטליה, בנוואר, והוא מתחיל להזיע, והוא מתחיל להיכנס לתופעה, והוא מתחיל, לא, זה לא היה תקף חרדה, אבל מתנהג כמו, ועכשיו אני, בגלל שכבר ידענו שהכל בסדר מהבדיקה היא, כי הוא היה בדיקת מאמץ וכדומה, אז אנחנו באים ללכת לישון, ואברהם אומר לי, אני לא מרגיש טוב, ואני אומרת לו, טוב, אנחנו יודעים שזה מעקבה אצלך, ואין בעיה, ותאיר אותי אם צריך, אוקיי? אז הוא היה לו לא נעים ממני, ואני נרדמתי, ובאמצע הלילה הוא מאיר אותי, שהוא כולו שטוף זהה, והוא אומר לי, תקשיבי, תזמיני רופא, כי אני, משהו לא טוב קורה לי, ואני מתקשרת למלון, אין רופא, הרופא הקרוב זה שעה נסיעה, וצריך להחליט אם להפעיל את חברת הביטוח, כן או לא. ואתה מצד אחד לא יודע מה לעשות, כי אני מבינה שאם אני נוסעת איתו שעה, אני משאירה 5 ילדים שהגדולה ביניהם הייתה באותו רגע בת 11, לדעתי, זיו הייתה, כן, בת 11, ויש שם עוד 4 אחים קטנים שלה, ואני צריכה להשאיר אותם לבד במלון, או להחליט שאני נותנת לו לנסוע לבד שעה נסיעה באמבולנס, כן. ואתה יודע, גם במצב על הפנים, וגם הערבית שלו מצוינת, האנגלית שלו בסדר, כן. אוקיי? וכאילו, ואיך הוא מסתדר, והייתי צריכה להחליט, ואז הסתכלתי עליו, אמרתי לו, אתה סומך עליי? הוא אומר לי, יש לי ברירה, אמרתי לו, אתה סומך עליי? הוא אומר לי, כן. הושבתי אותו על הכיסא ממולי, נכנסתי בעצמי לתוך איזושהי מיני מדיטציה מאוד מהירה, נכנסתי ממש היום בדיעבד אני יודעת לטרנס, אמרתי לו תנשום, שלחתי בדמיון שלי את היד לתוך הלב שלו, הדבר הראשון שעשיתי זה היה לסדר לו את הקצב לב, כי הבנתי שהוא נורא מזיע, זה היה קרה, כי הקצב לב לא מסודר, ואז שמעתי אותו פתאום עושה, ואז אמרתי לו תנשום, אני מתחילה לעבוד לך על מערכת העיכול, ונכנסתי בדמיון לתוך מערכת העיכול, אמרתי לו, אני רואה מלא דלקת על מערכת העיכול שלך, היום בדיעבד אני יודעת שיש לו דלקות במערכת העיכול, ואז לא ידעתי,
כן.
ובדמיון שלי התחלתי לקלף לו את הדלקת, כשאני כל הזמן מתארת לו מה שאני עושה, בשלב מסוים הוא אומר לי, אכפת לך שאני אלך לשירותים, סליחה לתיאורים, הלך ודפק את שלשול חייו, כל הסיפור הזה לקח 40 ומשהו דקות שאני בתוך זה, ממש, אוקיי? הוא יצא החוצה, הוא הסתכל עליי, הוא אמר לי, מה עשית? אמרתי לו, כלום, למה? אז הוא אמר לי, כי הכל בסדר פתאום. עכשיו, החוויה הזאת הייתה לו כל כך מוחשית, שהיום אני יכולה לעשות לו מה שאני רוצה, אוקיי? אם אני רוצה לקחת אותו לדיקור, אני צריכה לשכנע אותו, כי הוא לא לגמרי מאמין בזה. אם אני רוצה לקחת אותו להומאופת, אני צריכה לשכנע אותו כל הגמרי, אבל אם אני אגיד שאני עושה לו עבודה אנרגטית, זה עובד כי הוא חווה חוויה, וזה הוכיח לו.
מאמן.
אוקיי? בגלל זה לגלל שאלתך תודעה, אז היא קורית בשני דרכים, או שאתה מתפתח לעולם התודעה, ולומד על הקשר בין דמיון לבין מציאות, ולאט לאט מתחיל לבנות שם, או שקורות לך חוויות שמוכיחות לך שהדבר עובד. ומפה אני חוזרת למקום הזה של לקחת כדור כל 8 שעות, ולעשות משהו מאוד קל, שיבנה לך אמונה, שתרגיש חוויה של הצלחה, ואז יהיה אפשר לעבור משם לרמה של דברים קצת יותר מסובכים.
מהמם. אז אני חושב שהקפיצה פה היא בין רמה כזאת, אני מניח שהרבה אנשים שאולי שומעים את הפרק הזה יגידו, רגע, אבל איך אני יודע אם זה יעבוד, אם זה אמיתי, אם זה... זה, מה שאמיתי פה, זה שהאמונה והתודעה שלנו משפיעה על הגוף. מתי זה עובד עוד יותר טוב? כשהאמונה חזקה ומוחלטת.
בדיוק.
ובשביל להביא את עצמי למקום שאני, במקום של אמונה עיוורת, שהדברים שאני מחליט הם האמת, כי הם המציאות, כי אני מבין, perception is reality.
בדיוק.
התפיסה שלנו היא המציאות.
בדיוק.
זה, זה, זה לא שיש איזושהי מציאות שאני, רוב האנשים חיים בתוך מקום שיש את המציאות, ואנחנו כל הזמן בספק, בניסיון להבין את המציאות. כאילו, האם זה נכון, זה לא נכון, זה אמת, זה שקר, זה ככה, זה ככה, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, מחפשים הוכחות, מחפשים מחקרים, ופה דווקא אנחנו מגיעים רגע מזווית אחרת, אנחנו אומרים, רגע, המציאות היא התפיסה שלי, וכרגע, בשביל לאפשר ריפוי מהסוג הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אני צריך לקחת את הבעלות על התפיסה שלי, אני צריך להגיד לעצמי בצורה מאוד חזקה, ברורה וחדה משמעית, אני סומך כרגע על יכולת, בחירת המחשבות שלי, בחירת המשמעות שאני נותן לדברים, ביכולת שלי, אני דורש בחזרה את היכולת שלי להאמין בעצמי, בתפיסה שלי, בתודעה שלי, וזה מה שאני עושה. אני כרגע נותן לעצמי את הכדור הזה, שירפא לי את הדבר הספציפי הזה בראש, הנה, יש פה שלוש כאלה, אחד בצבע ורוד, הוא הולך להרגיע אותי, אחד בצבע ורוד, הוא הולך לתת לי כוח אנרגיה, את חיים חדשה, ואחד בצבע צהוב, הוא הולך לרפא לי את הבעיה הזאת, באופן ספציפי, ממוקד, מהיר, תוך רבע שעה זה עובד, וזה יהיה גם בלי תופעות לוואי.
נכון.
ואז אני לוקח את המרקחת הזאת שאני שמתי לעצמי, שותה שלוק מים, אומר...
ואומר לעצמי, זה עובד.
זה עובד.
ולא מתחיל לבדוק.
זה מזל שיש לי את הכדורים האלה.
נכון, ואחד הדברים הכי גרועים בדברים האלה, שאנשים לוקחים, ואז הם מתחילים להתחיל לבדוק את עצמם אם זה עבד או לא עבד. כי אם אני אתחיל לבדוק את עצמי, אני מטיל ספק, ואז נגמר הסיפור.
כן.
החוכמה היא להחליט שזה עבד. כן. וגם להגיד לעצמי שגם אם זה פחות עבד כרגע, בפעם הבאה זה יעבוד יותר, כן. ויעבוד יותר, ואתה בונה אמונה ביכולת. ודרך אגב, אני רוצה להגיד לך שאני, כשהייתי מתחילה לעבוד בזמנו עם מטופלים, הייתי מתחילה בשלבים הרבה יותר מוקדמים. וזה היה לי מאוד פשוט. הייתי פשוט מתחילה עם לזמן חנייה. כי אם אתה מצליח לזמן חנייה, והיום כל העולם ואחותו יודע לזמן חנייה, פעם זה היה מאוד וואו גדול, אבל שיצא הסרט הסוד, באמת כולם למדו לזמן חנייה.
כן.
נכון? זה כאילו היה א' ב'.
כן.
ואז הייתי מתחילה לדבר איתם, אם אתה יכול לזמן חנייה, בוא נתחיל לזמן את זה. ואז הייתי אומרת לי, אם אתה יכול לזמן חנייה, אז אתה גם יכול לקחת כדור שירפא לך את הגוף. הייתי מובילה משם. כל דבר קטן שבונה מדהים. לי את האמונה, עושה עבודה מצוינת.
מדהים. איזה יופי. מיכל, תגיד, אני הולך עכשיו להקליט פתיח, איך אני אציג אותך? מיכל מילגרום, רוזן מור, רוטשילד.
לא, 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 לא. קודם כל, אני מיכל מילגרום מור, אני לאחרונה הגעתי לשלום עם השם שלי. אני מיכל מילגרום מור, ואני הבעלים של שינוי מתוך גדילה, שזה הבית ספר הגבוה לתודעה מתחדשת. בראי מסע הנשמה, זה מה שאני.
מדהים. איזה יפה, הורדת עוד שלוש שמות משפחה.
די, מספיק.
מעולה. אז יופי מיכל, תודה רבה על הפרק המרגש הזה, דברים שאפשר כבר לעשות מעכשיו. אני אגיד לך שרק טיפ, מה שאני עשיתי כדי ליישם את הריפוי הזה בברך שלי, אני הפרוטוקול שלי היה שכל בוקר איך שפתחתי את העיניים, ולפני שהלכתי לישון, הייתי שולח תאי גזע שמרפאים לי את הברך הפצועה שלי, ויכלתי ממש לראות תוצאות מדהימות כבר, באותו יום, באותם ימים, כי זמן בין שינה לחלום זה הזמן שאני לא צריך לקח להיכנס למדיטציה באמצע היום, יש לי את המדיטציה באופן טבעי, איך שאני מתעורר ולפני שאני נרדם. אז ככה אני השתמשתי בזה.
מהמם.
יופי, תודה רבה, איזה פרק מעולה.
תודה לך, יס.
זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/podcast את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל dan@selfheal.co.il או בפייסבוק שלי facebook.com/רפואת על. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושתחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום את זה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק וההכשרות המקצועיות שלנו באתר selfheal.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהזמתם לפרק, ונשתמע בפרק הבא. Thank you.